וכאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, זאת הנשמה שכשהיא מתחברת אל הגוף בעל כורחה, שעל כוחך אתה נולד, והיא בוכה כשהיא באה לאוויר העולם. וכאשר התחילה להתקשר בעולם של החיים המעשיים, ונתאגדה עם הגוף וכל כוחותיו, נצטרפה עם דאגותיו ותרדותיו, ונסתבכה בסבכי מלחמת חייו הקשים. זאת ירידה בשבילה. זה מהלך מאוד מורכב, מאוד מאתגר בשביל הנשמה. היא מאיגרא רמא נופלת לבירא עמיקתא. אבל יש לה שליחות אלוקית. בשביל מה כל זה? אף כי בזה ורק בזה, הלו עלתה בידה להרשים, כלומר להבליט, להוציא אל הפועל בצורה בולטת, את רושמי פעולותיה על עולם מוגשם ומובלט, על עולם של חיים קשורים בתנאים של חיוניות ועוצמה מפעלית. הנשמה בעולמות העליונים לא יכולה לפעול. שם היא יכולה לשוט, שם היא יכולה לרחף, אבל לפעול פעולה גשמית, להזיז משהו בעולם, זה היא יכולה רק אם היא יורדת לתוך העולם. אז ברור שהיא לא אוהבת את העולם. זה לא מתאים לה. אבל היא כן מתרצה בשליחות, ביכולת לפעול כאן, ביכולת לקדש את החיים הנמוכים שיש כאן. אבל הלא ענפיה של הנשמה נתפשטו בהכרח במורד כזה, עד שהיא הסתגלה לאלה המפעלים ותוכן החיים המוגבל בהגבלת בשר ודם. במהלך הזמן, הנשמה הזאת, היא יורדת לעולם. היא לומדת להכיר את הסביבה, והיא מתחברת עם הסביבה. אז היא מסתגלת לדברים האלה. ומתוך כך קהו מאורותיה. והוא עם זיו אורם. האור הגדול של הנשמה הוא עכשיו נמצא בעולם שהוא מלא בחיסויים, מלא בהסתרות, עולם לשון העלם. ומתוך המחשך הזה באים כל דרכי התאייה הרבים אשר בחיים האנושיים. מה שרואים משם לא רואים מכאן. אבל הנשמה הזאת היא כבר לא שם, היא כבר ירדה לעולם. אז היא נמצאת כאן, בחושך. תשת חושך והיא לילה, זה העולם הזה. בדיוק. לגשר על הפער הזה, להעלות את הנשמה מלמטה למעלה, בחזרה, ניתנה, והוכנה קודם הבריאה, מצוות התשובה. אמנם עינינו נקראים אל התשובה, ובתקולה יוצאת מהר חורב ומחזת ואומרת, או אליהם לבריאות מלבונה של תורה, היא מכה גלים מלבבנו, כי אנחנו נרדמנו. אבל בת קול שבתוך לבבנו, היא מעוררת אותנו. ומזמן לזמן, ובייחוד בימי התשובה, הננו שמים אל ליבנו, כי עת לעשות להשם. די להיות שקועים בעצמנו, להקשיב לנשמה שבפנים. וכבר הגיע הזמן לשוב בתשובה, והנה ההגדרה המיוחדת. מה זה לשוב בתשובה? כלומר, לקשר את הענפים של החיים, שהם מתגלים בכל העלילות, בכל המפעלים, בכל התכונות ובכל המידות אשר לנו, לקשר את כל אלה אל מקור שורשם, אל טהרתה של הנשמה, אל ראשית הווייתה, אל אצילות כבודה ומקור אור חייה. וזה שובה ישראל עד השם אלוקיך. הרב שם לב שלא כתוב שובה ישראל עד השם אלוקים, אלא שובה ישראל עד השם אלוקיך. כלומר, יש בך חלק אלוק הממעל, יש בך נשמה. ואתה אומר כל בוקר נשמה שנתת בי תאוריי, אלא שהנשמה ניתנה בתוך הגבייה הזאת. ענפיה של הנשמה הסתבכו בכל המחשך הזה. ומצוות התשובה היא להחזיר את הענפים לשורשם, כלומר לחזור למקוריות ולא לעיוות. עד כאן למדנו, וזו המשוואה שהרב מציב כאן. כאשר המשוואה נכתבה ביחס להופעת כל נשמה של יחיד בתוך גופו, ומזה הרב לומד לתהליך התשובה שהציונות חייבת לעשות. ומיד הרב מבאר, כמקרה הנשמה בגוף האיש היחידי, כלומר אותו יחס ואותו מקרה ואותה מאורעות שקוראים לנשמה בתוך הגוף, כלומר מבנה החיים של כל יחיד ויחיד מישראל, ככה הוא מקרה הרוח המחולל תנועה בקרב עם שלם. יאמר הרב, ישנה נשמה לציונות וישנם מפעלים לציונות. המפעלים זה הגוף, זה סלילת הכבישים, זה הקמת היישובים והמושבות, וזה כל תקומת המדינה, התקומה הפיזית. כל התקומה הזאת שאיננו רואות ושמחות ומעללות את השם על זה, זו תקומת הגוף. אבל החיים של האומה כמו של היחיד, הם לא מתחילים מהגוף. החיים הם הופעת הנשמה בגוף. אומר הרב, יש משהו שקדם לגוף הציוני, למפעל הציוני. הנשמה קדמה. ומהי הנשמה? הנשמה זה שאיפות הקודש של יחידי הסגולה בכל הדורות, אותה שאיפה פנימית של כל האומה שהופיעה אצלם בפועל, אותה השתוקקות קודש של גדולי קדושי ישראל לארץ ישראל, שאיפה לחזור לציון, שאיפה ותפילה שהשכינה תחזור לציון, זאת הנשמה של הציונות. כלומר, זה האידיאל. אבל האידיאל הזה, הוא היה רוחני, ללא ביטוי מעשי. ומתי שהוא, אותה שאיפה רוחנית נולדה ויצאה אל הפועל בפועל, בגוף של המעשה הציוני. אומר הרב, הנשמה האידיאלית הזאת ירדה לתוך העשייה הגשמית המגושמת הזאת, וממילא גם הנשמה, גם האידיאל הרוחני העליון שעבורו אנחנו חוזרים לכאן, גם הוא סובל, גם הוא ירד לפה לכל הסיבוכים של הגופניות. ואז המפעל הציוני, המעשה הגשמי הזה, הוא בעצם בולע בתוכו, כלומר מסתיר את אותה שאיפה אידיאלית. ואז הגוף הציוני חי ופועם, בועט ועושה ללא מודעות לנשמה שבתוכו. והתשובה תהיה להחזיר את האור של הנשמה, להחזיר לתודעה את האידיאל העליון של חזרתנו לציון. זה המבנה שהולך להיות כתוב כאן. עכשיו בואו נתחיל לקרוא את זה בפנים. ותנועתנו הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון. יש פה כבר בעיה במשפט הזה. האם תנועת התחייה הלאומית היא תנועה קדושה? האם ראשי החלוצים והמדינאיים כולם אנשי קודש בפועל, גלוי? ממש לא. ובכל זאת הרב אומר שהתנועה של התחייה הלאומית ושיבת ציון היא תנועה קדושה. למה? כי מיסודה היא קדושה. והקדושה הלכה והתחברה עם החול עד שהיא נסתרת. אבל הרב, הרואה הגדול, הוא רואה את הקודש המסתתר, המעולף בתוך החול. ותנועתנו הקדושה, תנועתה של התחייה הלאומית ושיבת ציון, ראו עינינו, כי היא נאצלה. היא באה מעולם האצילות, היא באה ממקור אציל, עליון, עדין. היא נאצלה, היא הושפעה מראש מקדם ממקור הקודש, מתוך השקיקה האלוהית, אשר היא מפעמת בכנסת ישראל, אותה שקיקה אומרת בלי הרף, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ראינו אל אל חי. הרי עיקר החורבן הוא לא שהייתה לנו פה מדינה והיא נחרבה, אלא עיקר החורבן הוא חורבן בית המקדש. התוכן של המדינה שהייתה לנו זה מדינה שבתוכה בית מקדש, והתהלכתי בתוככם. דוד המלך אומר בשם האומה שאנחנו מלאים כיסופים וגעגועים לחצרות השם, לבית השם. אלה געגועים נשמתיים מאוד מאוד אצילים. אבל כל אלה הגעגועים הופיעו בפועל אצל גדולי קדושי ישראל. הצעדים הראשונים אשר נתגלו בלידתה של תנועת הקודש, כאשר יצאו מידי מחוללי הראשונים, הלא כולם היו ספוגים טל קודש. מה אוויים נאצלים? לא רעיונות ארציים, אלא הכל רוחני שברוחני. חזיונו של הלוי, מי זה? רבי יהודה הלוי, הלא היה מלא צמאון נפשי עמוק לחזות בנועם השם בהיכל קודשו, לחזות לראות ארמון על מכונו ושרי קודש מעללים בהדרת קודש בזיו תפארתם. כלומר, הראשון שעולה לארץ מתוך שאיפה לא להקים בית לאומי, אלא מתוך שאיפה של התוכן הפנימי של הבית הלאומי הזה, התוכן העליון, זה רבי יהודה הלוי, ציונה לא תשאלי. הוא כולו מלא חזיונות של שכינה, של רוח הקודש, לאוקמי שכינתה מאפרה. זה דבר עצום. אחריו, הרמב"ן, גם הוא עולה לארץ ישראל, בגיל 70. ובשביל מה הרמב"ן עולה לכאן? תקן תיקונים. האור החיים הקדוש, והרמח"ל, והשל"ה הקדוש, והמר"ן הבית יוסף, והארי, וכל קדושי ישראל, והגאון מווילנה שהיה בדרך לפה, והבעל שם טוב שהיה בדרך לפה, ותלמידיהם, והרב אלקלאי, והרב קלישר, ועוד. והרב גוטמחר, והחפץ חיים שכבר קנה לו פה דירה בפתח תקווה, והרז את החפצים, ואשתו הייתה חולה, נאלץ להישאר שם, והרב קוק, והרב ציודה, ועוד. אסור לעוות את ההיסטוריה. תחילת הגעגועים והעליות של היחידים האלה בפועל היו מתוך איזו שאיפה? שאיפה רוחנית, אצילה. אומר הרב קוק, זה הנשמה. כלומר, היו להם געגועים נשמתיים. כלומר, החזון הראשוני הוא כולו קודש. כן. כי גם לפשוטי העם יש נשמה. נכון. ההבדל בין פשוטי העם לגדולי ישראל, שמה שאני הפשוט חש בצורה אינטואיטיבית בלב, הם יודעים, גדולי ישראל, להוציא אל הפועל במחשבות, בדיבורים, בתפילות. כל יהודי יש לו נשמה עם געגועים כאלה, להביא ובשר ירננו אל אל חי. אבל זה רק בתוך הנשמה. כלומר, זה דבר חזק ויציב ומוחלט, אבל הוא אוורירי, הוא רוחני, הוא אידיאלי. גדולי ישראל הם יודעים להוציא אל הפועל את געגועי הנשמה לצורה ברורה. גם פשוטי העם, כי הנשמה דחפה אותם. הנשמה דחפה אותם. אבל, בסופו של דבר, כל אותה השתוקקות קודש לארץ ישראל, שהיא העלתה, אתה אומר, לא רק את היחידים גדולי ישראל, אלא גם עוד יחידים, אבל היא עדיין לא מתקרבת כל אותה עלייה למסה הזאת, שזיכה ריבונו של עולם, את דוקטור הרצל, זיכרונו לברכה, שהוא זכה שעל ידו החזון הזה הפך לפסים לאומיים, כלל ישראליים, שהכריעו את האומה כולה. אבל יש הבדל, כי החזון שלו הוא כבר חזון ארצי, הוא חזון מדיני, הוא חזון פוליטי, הוא חזון גשמי. בלי הרבה רוחניות, אומר הרב, לא חייבים לפצל. אפשר לחבר ואפשר לראות את הכל כמהלך אחד. השאיפה הנשמתית הזאת, הקדושה, היא יורדת אל הגוף הלאומי, והיא זו שמחוללת את עלייתם של כלל ישראל, אבל מתוך מודעות חילונית, גשמית. כשבתוך כל זה סמויה הנשמה. זה מה שקורה לנו, לחיים היחידיים שלנו. כל אחד מאיתנו לפני בואו לעולם, יש לו נשמה טהורה. גם אחרי שהוא בא לעולם, הנשמה היא טהורה, אבל היא עלומה. והחיים עצמם הם חיים של גשמיות, אבל זה מה שקורה גם למפעל הציוני. אבל אומר הרב, המפעל הציוני, הוא לא מתחיל מהגשמיות. הוא מתחיל, כמו חיי כל יחיד ויחיד, מהנשמה. והייתה פה השתוקקות נשמתית ועלייתם של יחידים קדושים. תחיית הנשמה הישראלית בכל מילואה, בכל זיו קודשה, זהו עומר הסלע. כלומר, זו המטרה הברורה, אשר, יש פה, כתוב תכין, אבל צריך להיות הכין, אשר הכין את הרוח להחל מפעלים בהגשמת יישוב ארץ ישראל. כלומר, הנשמה היא זו שדחפה את הרוח, שהרוח תפעל להחל מפעלים גשמיים, ותוהר ותום נשקפו מכל המבטים אשר נתגלו לחיבת ציון במלוא היהדות. אמנם הנשמה האצילית הזאת, כלומר האידיאל העליון הזה, מה קרה לאלה? הנשמה הזאת נתקשרה בתקופת הימים, כלומר במהלך הזמן, עם מסכת עבודה של חיים מעשיים וחומריים. השאיפות היו אידיאליות, אבל כשבאו לפה, במה התעסקו? בביצות, בשמירה מול האויב, בדברים מדיניים פוליטיים, אז עסקו בגשמיות. חיי ארץ ממשיים, אשרי העם שככה לא, שסוף סוף השתוקקות והגעגועים שלו, קורבים אורך וגידים, זה מצוין. אבל נתקשרה הנשמה עם כל חיי הארץ הממשיים, עם כל מלחמותיהם, עם כל הצללים שבהם. הרי בחיים חומרים יש צללים לעומת האור של הנשמה. עם כל המחשקים הפזורים במהלכים של מלחמת החיים הקשה, רבת המכשולים. ואז מה קרה לנשמה? מה קרה לנשמת הציונות? ומתוך כך הוא עם אורה. הרב אומר, הנשמה לא הסתלקה, אבל מה קרה לה? האור שלה הולך ונחלש. יש לה אור עצום, אבל שמו עוד לבוש ועוד הסתרה ועוד כיסוי, עד שיש חושך גמור, ולא רואים את אורה, אבל יש אור. כמו שהאדם החוטא ביותר, צריך לומר כל בוקר, נשמה שנתת בי תוריי. הנשמה היא תורה, גם אם אני מאוד חוטא, אבל היא בפנים. אז גם נשמת הציונות לא זזה ממקומה, אבל הופעת הציונות בפועל מלאת מחשכים. ומתוך כך הוא עם אורה וחהה זיווה והדרה. ומתוך המיעוט הזה של זוהר, האורה המקורית, באו דרכי תאייה רבים. כשאין אור, כשיש חושך, אז מחפשים מגששים. וזה הפשר של מה שעובר על עם ישראל. שהם מגששים, הם לא יודעים את דרכם. אין מטרה ברורה, אין נשמה שמהירה, שיודעת מאין באת, ולאן אתה הולך, ומה השליחות שלך, ומה המטרה, שכל מטרתנו כאן להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, שכל שאיפתנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותחזור שכינה. אין מטרה כזאת. היא אלומה. היא לא מדברת במיקרופון. על החשבון, כלומר, כל זה לטובת של הביצרון המעשי והתכונה הקרקעית והפוליטית. כלומר, השגחה האלוקית רוצה שהתנועה הציונית תוציא אל הפועל בחיי ארץ ממשיים עם תכונה קרקעית ופוליטית וכוח מעשי, תוציא לפועל את אותה מגמה עליונה. אבל מה ביחס לנשמה עצמה? לבשו שמי השאיפה הקדושה המקורית כדרות, והננו הולכים ונתקלים בנתיבותיה של הכדרות, חשוקי פנים ובהולי מחשבה. אומר הרב קוק, אנשים לא יודעים בשביל מה באנו לכאן, מה המטרה, מה היעדים. אבל הייתה שאיפה קדושה מקורית. נכון, אבל היא נשכחה. היא גנוזה, היא תמונה. ועל אדמת הקודש הזאת, מכון כל התקוות האציליות, שאינן קשורות קשר אמיץ עם מקור חיינו העליונים, עם ההתעלות אל מרומי התואר והקודש אשר יבואו לנו, יחד עם המשמרת האיתנה של כל אוצרות קודשנו, אשר הם לנו למורשה מימי קדם, ממקור אור הקודש, ממעיינה של תורת אמת, תורת החיים, אשר בידינו נחלת עולמים, ממקור חיי החיים, מזיו נשמת חיי העולמים, אור ישראל וקדושו. אנחנו טיפה מזדרזים כדי להקיף את כל המבט, אבל בפשורות האלה שאנחנו לא התמקדנו בהם, אומר הרב, אדמת הקודש לא זזה ממקומה, תורת הקודש לא זזה ממקומה, אור הנשמה לא זז ממקומו, הכל קיים. כל המסורת וכל התורה שבפועל היא אמורה להוציא לפועל את כל הגודל הזה, אבל התנועה הציונית מפנה עורף, כי היא עסוקה בחיי ארץ ממשיים, היא עסוקה בקרקע, היא עסוקה בפוליטיקה. אומר הרב, כדי לחבר בין האור העצום המוחלט שהוא קיים באדמה, בתורה, בנשמות, אל המפעל הציוני בפועל, יש פער, כדי לגשר עליו צריך לעשות את מצוות התשובה. מצוות התשובה לקחת את מפעלי התנועה הציונית ולהחזיר אותם אל השאיפה. להחזיר אותם אל הקודש שבתנועה. זאת מצוות התשובה. לחבר את הענפים, לחבר את המפעלים אל השורש. השורש קיים, המפעלים קיימים. פשוט לחבר ביניהם. על גבול קודש זה, הננו אתה סובלים כל כך מדרכי מכשלה, ושכחה את היסודות המקוריים אשר לנשמתה של התחייה הלאומית. שרחנו את המקור. אז מה שיש עכשיו זה העתק מזויף. ומקורה של הראשון של חיבת ציון המעשית בתעצומות קודשו. יש מגמה ללמד את ההיסטוריה של התנועה הציונית, אבל בשקר, מתחילים מהרצל וחבריו, וזה לא נכון. ראשיתה של התנועה הציונית זה לא שם. זה הרב קוק, זה תלמידי הגרב הבעל שם טוב, זה הרמח"ל ורבנו מרן הבית יוסף, והרמב"ן ורבי יהודה הלוי, זה מתחיל משם.
זה שקוראים
לעליות,
זה התחיל להיות
בהם חילונים הראשונה. כן, נכון. להגיד עלייה הראשונה, זה לא נכון. אבל זה עלייה הלאומית הראשונה. עליות הקודמות קטנות יותר. אבל הן בעצם המקור. ועל ידי המעטת האורה, אשר באה בעקב התחברותה המוכרחת של נשמת התחייה אל החומריות והארציות. התהליך שהתרחש, הוא לא טעות, הוא הכל בהכוונה אלוקית. כי ריבונו של עולם רצה שהשאיפה הנשמתית הקדושה הנאצלה תתחבר אל החומריות והארציות. אבל התחברה יותר מדי. לכן הננו שרויים באפלה ודלדול כוח עד אשר גם התוכן המעשי בעצמו סובל ונוראות. כי כאשר מפרידים את התוכן המעשי מרוחו ונשמתו, אז הוא כמו פגר מת. אם אתה מבדל את הגוף מהנשמה, אז הוא פגר. ומתוך המועקה הגדולה, מתוך עוצמת המחוב של הירידה למעמקים הנוראים, הננו קרועים מבת קול היוצאת מחורבות ציון וירושלים. אלא תשובה. הגדרה מדויקת. מה אומר הרב קוק? מה היא התשובה של התנועה הציונית? האם שכולם ישימו כיפות ויניחו תפילין שרבנו תם? בסוף. כרגע מהלך התשובה הלאומי הוא כזה. אלא שיבה של התנועה כולה עם כל ענפיה אל מקוריותה יותר ראשונה. כלומר אל הוד הצילותה ואל הדרת קודשה. ואם תשוב ישראל נאום השם אליי תשוב. המפעל הציוני צריך לשוב למטרתו, ליהודו, למקור שלו. וגדולה תשובה שמביאה גאולה ורפואה לעולם. ואז המפעל הציוני שהוא כל כך סובל עכשיו ממחשך, מתאייה, מחוסר ראייה של הדרך ושל המגמות, וממילא מלא טעויות ובלבולים, כאשר תזכה התנועה כולה על ידי מזכה לעשות את התשובה, תבוא גאולה אמיתית ורפואה לעולם. וכמו על העולם כולו וכל פרטיו, גם על התנועה בעצמה וכל סעיפיה, הננו קוראים מנעמת נפשנו. וליבנו צועק אל השם, כי על התשובה מראש הבטחתנו, ועל התשובה איננו מייחלות לך. וכן פסק הרמב״ם, שהבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן נגלין. למה זאת הבטחה? כי זה תהליך טבעי, אמיתי. זה לא איזו התערבות טכנית, חיצונית. באמת שורשה של התנועה הציונית זה הקודש. זה לא שהיא צריכה עכשיו להתאמץ, לשים כיפה וציצית ותפילין. באמת, מקורה של התנועה הוא, הוא קדוש. אלא מה? בעקבות הירידה וההסתבכות החומרית, השאיפה הזאת נשכחה, אבל שכחום וחזרו והזדום. בסך הכל צריך את יום הזיכרון, את ראש השנה, את רענון הזיכרון. לא צריך לבנות שום דבר חדש. כשהרב קוק אמר שתנועתנו היא קדושה, הוא ידע מה מתרחש. והוא נלחם על כל חילון וכל תופעה של חילול הקודש. ובכל זאת, הוא אומר אמת, התנועה היא קדושה בנשמתה. כל מה שצריך זה לחבר את הענפים אל השורש, לחזור אל המקוריות. שובה ישראל עד השם אלוקיך, שנמצא בך. לכו ונשובה אל השם, כי הוא טרף וירפאנו, יח ויחבשנו, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו במהרה בימינו אמן. אלה פסוקים מספר הושע. מה הכוונה יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו? אומר המצודות, יחיינו מיומיים, הנה שלח לנו רפואה משני העיתים שעברו עלינו, הוא גלות מצרים וגלות בבל. הרי כבר פעמיים ריבונו של עולם גאל אותנו ממצבים קשים. גאולה היא רפואה. היינו במצב אנוש במצרים, ריבונו של עולם גאל אותנו עד שנכנסנו לארץ ישראל, הוא בנה לנו את בית הבחירה. אחר כך גלינו לבבל, ושוב ריבונו של עולם גאל אותנו, הוא בנה לנו את בית המקדש השני. ביום השלישי, זה בגאולה העתידה, יקימנו מהנפילה, אומר המצודות, ונחיה לפניו עד עולם, כי לא נבוא עוד לגולה. הוא מה שאומרים חז"ל בכמה מקומות, שגאולה שלישית, אין לה הפסק. אז הרב מאוד מעודד, הוא מעודד אותנו, ואומר שאנחנו עכשיו בתהליך ארוך, שהשלבים שלו כמעט כמעט, אבל הגאולה שאנו בעיצומה, היא גאולה מוחלטת, היא פעם שלישית ואחרונה, כי לא תהיה יותר גלות. אז זה מה שכתוב. ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו עד עולם. במהרה בימינו, אמן. שלום.